הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. ההתגברות על הקשיים שיש לבני אדם. כתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. חתם סופר אומר על הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אמרו חז"ל, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, מדוע אין ישראל אומרים שירה בראש השנה ביום הכיפורים? אמר הקדוש ברוך הוא, כאשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי, איך יאמרו שירה? למה? יצא לומר, כן יאמרו בראש השנה הלל, כך שואלים מלאכי השרת, הלל שלם, לא אומרים בראש חודש, אבל הלל שלם אומרים על ניסים. למה היו צריכים לומר הלל שלם? איזה נס יש בראש השנה? איזה נס יש ביום הכיפורים? מצינו בטור שעם ישראל הם מסתפרים ורוחצים בערב ראש השנה, ויש גם עניין לאכול בשמחה בראש השנה, וכתוב במעשה רב, יש להיזהר בראש השנה שלא יצום עד חצות, כי יש חובת שמחה. מה הנס שיש לי שמוח בו? מדוע יש לי שמוח? מצד אחד, יש להיות ירא ביום הדין ראש השנה, ובזכות היראה ביום הדין והאמונה שביום זה נכתב האדם, נחתם האדם בזכות האמונה שבאה ידי ביטוי ביראה, זוכה האדם בדין. מצד שני, להיות שמח. מדוע? להיות ירא מצד האדם היחיד, היחידי, אבל להיות שמח מצד השמחה שעם ישראל תמיד הכלל יצא זכאי בדין. כלומר, עם ישראל תמיד יהיה נצחי, הפרט ירא, הכלל שמחים. לכן יש צד להיות שמח בראש השנה, בגלל שיודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם נס, לכן נוהגים להסתפר, לחבס בערב ראש השנה להרבות מנות. הפרט, אבל הפרט הוא ירא על עצמו. לעומת זאת, הכלל, כלל עם ישראל הם תמיד יצאו זכאים בדין, ספרי חיים וספרי מתים לפרט, אבל הכלל תמיד יהיה כתוב בספרי חיים. הכלל ישראל נאמר בשיר השירים, חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך. מצד אומה, אנחנו אומה ישנה מאז אברהם אבינו, וגם אומות אחרות שהיו, התרבות שלהם, הערכים שלהם, הכל עבר בטל מן העולם. האומות הראשונות עברו מן העולם, וכלל עם ישראל עברו עליהם כל כך הרבה שמד, גזירות, הלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, ובכל אופן אנחנו חיים וקיימים. כמו שכתב רבי יעקב עמדין בסידור, חי נפשי שהמופת הזה שבני ישראל עדיין חיים וקיימים עוד שנה ועוד שנה, זה נס יותר גדול מכל הניסים שבעולם, שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים במדבר אותו עם שלעולם לא הצליחו להפתות אותו בשום פיתויים. כעם, לא את היחידים, את היחידים כן, המדקים הרודפים אותו הציעו לו שיתכחש לדתו וינטוש את אמונת אבותה, אבל הוא לא הסכים. גם הוא גויים רבים אומרים, יהודי הוא סמל הנצח, הוא שלא יכלו להשמיד אותו, לא טבח ולא עינים, לא אש, לא חרב ואינקוויזיציה, לא הצליחו להכחיד אותו, וגם לא אשור העושר שמציע העולם החומרים, תרבות אדום, הוא זה שלא יכול להיעלם. ההבטחה ניתנה לעם ישראל שהם יישארו חיים וקיימים גם ביותם בארץ אויביהם, ללא ארץ משלהם, ללא גורם טבעי שישמור על הקיום שלהם, גם בתקופות ובמקומות שעליהם אימה הגלות ואימו הצרות הרבות, שיקומו עליהם אויביהם להשמיד אותם, להחל אותם מן העולם, ויבואו עליהם הקללות. מבטיח הקדוש ברוך הוא, לא מאסתים ולא גאלתים, לחל אותם להפר בריתי איתם. על הפסוק הזה אמרו חז"ל בגמרא מגילה י"א, לא מאסתים בימי יוונים, לא גאלתים בימי נבוכדנצר, לחל אותם בימי המן להפר בריתי איתם בימי פרסיים, כי אני השם בימי גוג ומגוג. והדבר ניכר, מודגש ובולט כשמתחילה השנה החדשה. אנחנו אומרים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לכן היה צריך לומר הלל, עוד שנה, עוד נס, עוד שנה שעם ישראל חי, עוד שנה של שמחה, ירידת הדורות, עוד ועוד. אבל בכל אופן אופן, למרות ירידת הדורות, אנחנו חיים וקיימים. אלא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בני ישראל הם ישנים, העם הם ישנים, אבל הם גם חדשים. הם ישנים, אבל בגלל שהם מוכנים להתחדש, הם תמיד נשארים ישנים. בגלל שהם מקיימים את התורה בהתחדשות, כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, בגלל שהם מוכנים להתחדש, להתחדש בתורה במצוות, היות שהם מוכנים להתחדש כל יום, כל יום יהיו בעיניך כחדשים, לכן הם גם ישנים, עם נצחים. הפסוק אומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אמרו חז"ל, מופיע ברש"י, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כתוב בספר דברים פרק כ"ז, וידבר משה והכהנים הלויים אל כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. שאלו בגמרא מסכת ברכות, וכי אותו היום ניתנה תורה לעם ישראל? לא. אז למה כתוב היום הזה נהיית לעם? אותו פסוק הוא סמוך לפטירת משה רבינו, לפני כ-40 שנה ניתנה תורה. אז למה כתוב היום הזה נהיית לעם? אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה תורה מהר סיני. איך נוכל להבין עניין זה שיש להתייחס הדבר ישן כאילו הוא חדש, הוא ישן או חדש? אם הוא ישן הוא ישן, אם הוא חדש הוא חדש. עניין שהיה לפני זמן רב, לא אתמול, לא לפני שנה, לא לפני 10 שנים או 100 שנה, אלא אלפי שנה, ובכל אופן עלינו להחשיב אותו כחדש. התורה ניתנה לפני שנים רבות כל כך, ועדיין צריכים לראות את התורה כחדש. פלא, כאילו זה היום. אם נצטווינו שיהיו בעינינו כחדשים, אם כן, אם יש ציווי, יש כוח, יש יכולת, זה אפשרי לעשות דבר כזה. אלא שהתורה היא לא ניתנה בעבר בגלל העבר, אלא הקדוש ברוך הוא צופה כל הדורות מראש, והוא נתן לנו את התורה כדי לתת מענה לצרכים ולמימוש התפקיד של האדם בכל הדורות. הקדוש ברוך הוא צופה כל הדורות מראש, והוא ידע מראש שתגיע גם השנה הזו עם המצוקות האלה, הדורות האלה, הזמנים האלה, ההתפתחות הזו, ביטוי היצרים באופן קיצוני כל כך. הקדוש ברוך הוא צופה כל הדורות מראש, והוא נתן לנו את התורה כדי לתת מענה לצרכים ולמימוש התפקיד של האדם בכל הדורות. ונסביר, התורה, חוקי התורה ניתנו על ידי בורא עולם נצחי, אז המסרים שניתנו בעבר הם נצחים בהווה, ואם רוצה האדם בהווה להתקדם להצליח, זה תלוי בקיום חוקי התורה שניתנו בעבר. מדוע? למה? בגלל שחוקי התורה לא שייכים לעבר אלא להווה. ועוד אומרים רבותינו שהעולם מתחדש כל רגע ורגע, מחדש בטובו בכל יום, תמיד. מה זה בראשית? והכוח של חידוש הבריאה זה לימוד התורה, כמו שאומר הנביא אסים, דבריי בפיך ובצל ידי כי סיתיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. לימוד התורה של האדם הוא הסיבה לנטוע שמיים, ליסוד הארץ, ולכן כל יום יהיו בעיניך כחדשים, כי כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, והסיבה והכוח לכך הוא נתן לבני אדם, וזה נעשה איך? על ידי לימוד התורה. לכן כל יום יהיו בעיניך כחדשים. לכן אמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כמו חדשים ממש. עבודת ההתחדשות היא קשה, ראיתי בני עלייה ומועטים, אומרת הגמרא מסכת סוכה. אז אנחנו מודים על היותנו עם ישן, אבל הנצחיות הישן, הנצחיות, היציבות, הישן תלוי בכוח החדש, ההתחדשות שלנו בכוח התורה והמצוות. הישן הוא בכוח החדש, הישן, הנצחיות של העם זה בכוח ההתחדשות שלנו לקיים כל יום את התורה ואת המצוות בהתחדשות, ולדעת שהיום היום התפילין, היום היום התורה, היום היום המצוות, היום היום בין אדם למקום, היום היום בין אדם לחברו, היום ניתנה תורה, היום עם כל הצרכים, מועקות, מצוקות, קשיים, התמודדויות, מודרניזציה, התפתחות, עם כל מה שהעולם מכיל, היום כפי שהתורה ידועה לנו, כך ניתנה התורה היום. התורה היא מתאימה גם היום. אלא שהרבה אנשים אומרים, רגע, איך התורה מתאימה היום? הרי זה לא מתאים לצרכים ולרצונות של בני האדם. יש לאנשים רצונות, זה לא מתאים. התשובה היא, הרצונות והצרכים שיש לבני האדם זה דבר מתפתח עם הזמן, אבל זה לא חייב להיות האדם, כי לאדם יש בחירה לא רק להיות מה שהוא כעת, אלא מה שהוא יכול להיות. התורה מתארת מה יכול האדם להיות, המלאך שבאדם. אבל האדם הוא מפתח את הבהמה שבאדם. החברה הפסיכולוגית מתארים את הבהמה. הבהמה שבאדם. אנשי התרבות הפרסום, המדיה התקשורת מתארים את הבהמה שבאדם. האדם מורכב מבהמה ומאדם. הם צודקים בהחלט, האדם יש בו אימן של בהמה. אכול ושתוק עם אחר נמות, התעסקות שלו עם עצמו, אודות עצמו, ללא שום רדיפה אחר האמת ואחר הנצח. בהחלט יש כזה מימד, והוא מתפתח מזמן לזמן יותר ויותר. אבל יש גם מימד אחר, מימד הרוחניות, וגם זה קיים. התורה מתארת מה יכול האדם להיות, לא רק מה שהוא היה אתמול או מה שהוא היום, אלא מה שהוא יכול להיות. וכן, יכול האדם להיות יותר ויותר ולהתחדש בתורה, במצוות, ובכך להתחדש במי שהוא יכול להיות. צריך האדם כן להתייגע, להשקיע בלימוד התורה וקיום המצוות, והמטרה היא להחכים יותר, להשיג יותר חוכמה, חוכמת השם, לא להיות מונח בהבלים, אלא בעיקר בהדרגתיות יכול האדם להגיע להישגים רוחניים גבוהים. כמו שאי אפשר לקפוץ על הסולם למדרגה העליונה לפני שעולים על המדרגה שתחתיה, יש לעלות שלב אחרי שלב, שליבה אחרי שליבה. וכאשר האדם משתדל עד גבול יכולתו, הוא יכול לעלות ולהגיע עד שהוא מגיע למצב שאל כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. וגם כמו שכתוב, ממדבר מתנה, אם האדם שם עצמו כמו המדבר, אם האדם יתייגיע כפי יכולתו, נותן לו הקדוש ברוך הוא את התורה במתנה. ואמרו בזוהר הקדוש פרשת אחרי קודש בריך הוא, ישראל ואורייתא חדו. ויותר מכך, האדם יכול לזכות להיות הבעלים על התורה. זו המשמעות העמוקה. התורה תורה לו בשמיים. הוא משקיע, לומד, עמל, מתאמץ, מגיע את תוצאות שאפילו בשמיים מתייחסים למה שהוא מגיע למסקנה שהוא הגיע אליה. והגיע למסקנה, מסקנה תורנית על פי שכלו, שכל תורה, דעת תורה, היות ויש לו מידות, מידות ושכל, שכל של תורה. אז תורה, תורה לא בשמיים. ואומר החתם סופר, אנחנו מכתבים בספרים, איך נכתב בספרם של החיים, במה זה תלוי? התשובה היא, כותבים את האדם כמה אנרגיה חיות תהיה לו כדי שיוכל להתחדש בעבודת השם, שתהיה כל פעם התחדשות בעבודת השם. איך הוא יקיים את המצוות? בשמחה ובחיות, בתרדמה או בקרירות ואדישות. הוא יקיים ישן דמי. מה הוא יהיה? איפה הוא יהיה? ולמרות שהגלות השפיעה עלינו לרעה, אנחנו סובלים מהקרירות הרוחנית. ולמה סובלים מהקרירות הרוחנית? כי אנחנו תדיר רואים פרסומות ומסרים. איך נרגיש טוב בחיים? מה תהיה הסיבה שנרגיש טוב בחיים? אם נאכל מאכל מסוים, אם נשתה משקה מסוים, אם נשתמש במכשיר מסוים, אז נהיה בריאים, אז נהיה מאושרים, אז נהיה שמחים, אז נהיה מיוחדים, אז נהיה עם ערך וביטחון עצמי, ועוד ועוד כל מיני פרסומות. המטרה של הפרסומות להעביר את המסר שישנה סיבה וישנה תוצאה, ואם תהיה הסיבה תהיה התוצאה. ככל שאנו מאמינים בזה, בסיבה ותוצאה, הצרכים שלנו, הרצונות שלנו, מחפשים מענה, והם יותר ויותר בורחים למסרים האלה. אם תשתמש במכשיר ניקוי מסוים, הבית יהיה נקי ותהיה לך שלווה ושלום בית כל הזמן. אם תקנה את הרכב הזה, אז הביטחון העצמי שלך יעלה. אם תהיה שייך לקבוצה הפוליטית הזו, אתה חכם, אתה תהיה חכם ואינטלקטואל. זה לא בהכרח נכון, לא פעם זה בהכרח לא נכון, אבל זה פרסום ומסר שמועבר. הרבה פעמים הוא משפיע, לא התוכן משפיע, אלא ריבוי הפעמים שעניין מסוים נאמר הוא המשפיע על האדם. ולכן כנגד האשליות של מוכרי האשליות, אנחנו צריכים להתייחס למי שבאמת נותן מענה לצרכים ולרצונות של האדם, מי שנותן את הכלים והתבנית איך צריך להיראות האדם. זו התורה, זו האמת. אנחנו לא רוצים להסתפק בתיאור מיהו האדם בהווה. הוא עצוב או שמח? הוא מתאים או לא מתאים להבחנות הרגילות? מה הוא מרגיש? לא, אלא מה הוא יכול להיות, לאיכן הוא יכול להגיע, איך הוא אמור לבחור להשתמש ברגשות ובמחשבות שלו. ולכן אנחנו צריכים לזכור להתחזק בעניין התורה, לזכור את האמת היחידה. לא האמת הכי טובה, לא, אלא האמת היחידה. לא הכי יותר מאחרים, לא, היחידה שיש. הברכה והכללה תלויים בקיום התורה בהתלהבות. כך אומר הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. עצם זה שאדם פתוח לשמוע את מצוות השם, זו כבר ברכה. עיקר הברכה שיזכה האדם לקיים את המצוות בהתחדשות, בהתלהבות וחיות, בהתלהבות כאילו היום, היום זו פעם פעם ראשונה שזכה לקיים את המצווה הזו, כמו היינו אומרים, היום היום שמע אדם מהקדוש ברוך הוא את הציוויים על התורה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום קיום המצוות. מתי תהיה הברכה? כשיקיים בהתחדשות, בהתלהבות. הברכה תלויה בהיום. אם נקיים את המצווה כמו היום ניתנה תורה, כך תהיה הברכה. והתוכחה היא תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הוא התחיל עם אדישות כבדות, זה היה כבד, זה היה קשה, לא משמח, כמצוות אנשים מלומדה. כמו שאדם מחדש תמיד את העסק שלו ותדיר עושה עוד ועוד פרסום לעסקים שלו, כך יעשה אדם בתורה, עוד לימוד מוסר, עוד לימוד חסידות, עוד לימוד השקפה ועבודת השם. ככל שאדם לומד הוא שוב מפרסם בתוכו שהתורה היא מקור הברכה, היא מקור השפע והשמחה, היא תדריך את האדם איך לתת מענה לצרכים ולרצונות שלו באופן בריא ונכון. שיחדש האדם את הפרסום בתוכו שוב פעם, למה הוא מניח תפילין שוב פעם, למה הוא מקיים מצוות, כן, שיעשה פרסום, זה מקור השמחה של האדם. שיעשה בבית עם הילדים כל פעם פרסום חדש, להזכיר את הנושא, לטפח את המודעות בעניין. עוד מצין אומר את התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ובתרגום יונתן בן עוזיאל כתוב ברכה וחילופה. במקום קללה כתוב וחילופה. לא קללה, אלא ברכה וחילופה. לא ברכה וקללה, אלא חילופה. למה החילוף של הברכה? זו הקללה. הקללה זה חילוף הברכה. מה הכוונה? הברכה זה קיום רצון השם. התורה היא בלבד מקור הברכה והשפע. יש בעולם את הברכה. בריכת השפע היא תוברח לארץ על ידי קיום התורה והמצוות. זו הברכה. הברכה להוריד מלמעלה למטה. ויש את ההפוך, את הכללה. הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם את הבחירה לבחור בטוב. למה יש רע וטוב? למה אנחנו רואים כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה רוע בעולם? אומרת התורה, ראה, תראה, תתבונן, אתה רואה שבני אדם יש להם בחירה, הם לא פועלים רק באופן אוטומטי כמו החיות, הם גם וגם, גם אוטומטי וגם יש להם בחירה, יש להם הרגלים אוטומטי, אבל גם יש להם בחירה. למה יש להם בחירה? כי האדם הוא לא חיה, הוא לא בהמה, יש בו מימד נוסף שהוא לא מוגבל לסיבה ותוצאה, יש לו בחירה. למה יש לאדם בחירה? יש לאדם בחירה לעשות מעשה ערכי, אבל מהו מעשה ערכי? מי קובע מהו מעשה ערכי? מי אומר? אני? הרגש של האדם? הרגש של האדם יקבע מה ערכי, אבל ממה בנוי הרגש של האדם? ממה שהוא אוהב, ממה שהוא שונא? מה הוא אוהב לאכול? מה הוא אוהב לראות? מה הוא רגיל לשמוע? מה הוא שונא לאכול? מה הוא שונא לשמוע? מה הוא שונא לראות? הלב הזה? הלב הזה יכול לייצר ערכי ומטרות, מטרת חיים? לא. אלא מטרת החיים היא תמיד יותר מאשר האדם עצמו. אז ראה, יש לך בחירה. ולמה? יש לך בחירה בשביל שתעשה מעשים ערכיים. ומה הם ערכים? מה שניתן משמיים, כי האדם לא יכול להמציא ערכים. האדם יכול להמציא דרכים לבטא את הרגשות שלו, את הצרכים שלו, את השאיפות שלו, אבל לא את האמת. האמת היא משמיים, היא מעל האדם. התורה אומרת שהברכה היא על הר גריזים, הקללה היא על הר עיבל. אז הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה ומעוד את הקללה, והתרגום אומר שקללות הכוונה היא חילופה, עניין חלופי. איך אפשר לומר שהקללה המוות זה עניין חלופי? הקללה היא רע מוחלט, אבל היא הקללה, השיווק שלה הוא נראה כמו תחליף לטוב. זה נראה שבאמת כן יש כאן עניין טוב. זה לא נכון, אין כאן עניין טוב, זה רע. אבל כך נראית הקללה כמו תחליף, היא מבלבלת. הברכה והקללה, זה ברור שזה חיים ומוות, זה ברור. איפה זה ברור? בהיגיון. אבל בשגרת החיים האדם לא תמיד רואה את זה, לא תמיד מבין את זה, לא כך רואה את הדברים. בשגרת החיים, ברגשות, בתחושות, מי שמגדל משפחה מפוארת, אותו אחד שמגדל שני כלבים, כל אחד מרגיש טוב, העץ הרע הוא כל כך חזק שהוא נותן את ההרגשה לאותו אדם שמגדל שני כלבים, שהוא ערכי, שהוא חכם, שהוא בחר בדרך של חיים. הוא רואה מישהו אחר עם 10 ילדים, הוא אומר, אני לא מבין איך אתם מגדלים 10 ילדים, והכלב נובח. צריכים לזכור ולהתבונן, ראה, יש ברכה ויש כללה, אבל מי שחי בכללה הוא יכול להתאגד, לעשות הפגנות, לעשות מחאות, להראות שהוא אדם אמיתי ערכי שחשובה לו האמת, הוא באמת מדבר מכל הלב. אבל לא כל מי שמדבר מכל הלב הוא גם מדבר מכל השכל. הוא מדבר מכל הלב, אבל הוא חי בכללה, הוא מאמין שהוא חי בחיים טובים. אומר יונתן בן עוזיאל, הוא חי בחילופה, חילוף הברכה. רק נראה לו שזה ברכה, אבל זוהי כללה. אבל איך זה נדמה לאדם? חילוף, משהו חלופי לברכה. לכן ראה, אתה אדם יחיד, תבחר באמת, אפילו שרבים לא. ראה לשון יחיד, אפילו שיש בני עלייה והם מועטים. תתקדם, תבחר את האמת. כמו שאומר הנביא ישעיהו, שימו אליי רודפי צדק, הביטו אל אברהם אביכם, כי אחד קראתיו. אהוב את האמת.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.